אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת בית.
חבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד, שלום, ערב טוב.
ערב טוב לכם.
מה אתה אומר על הממשלה המסתמנת בינתיים?
בינתיים תהיה ממשלה, רק אנחנו לא יודעים איך.
כן, זה ברור שתהיה ממשלה כי אין אלטרנטיבה אחרת, אבל זה נראה לך נורמלי ובאמת סמוטריץ' מקבל שר אוצר עם 7 מנדטים?
תראה, מכיוון שאין אלטרנטיבה אז הכל יכול להיות נורמלי. אני רוצה להגיד לך שאני לא רואה בזה מסע ומתן, אני רואה בזה מתן, בלי מסע ומתן. אנחנו בעצם נותנים כמעט הכל וחוץ, וכמעט לא מקבלים כלום. כי תראה מה קרה פה, בוא ננתח רגע מה שקרה. סמוטריץ' ביקש את האוצר, בלי שזה מגיע לו. אמרו לדרי, תבקש את זה אתה, ואז דרי ביקש, וסמוטריץ' ביקש את הביטחון. עכשיו, על מנת להעביר את סמוטריץ' למשרד האוצר, שהוא ביקש אותו מלכתחילה, צריכים לתת פיצוי לסמוטריץ', וצריכים לתת פיצוי לדרי, שהוא ויתר על משרד האוצר. זה דבר כזה אני לא שמעתי.
מה זה, ככה לא מנהלים מסע ומתן?
בוא, אני לא רוצה לתת ביקורת, אבל זה המצב, אני מתאר לך.
למה אתה רוצה לתת ביקורת? מה, אסור לתת ביקורת?
רגע, בינתיים הליכוד מפסיד מפה. דרך אגב, זה לא קרה רק היום. אני לא יודע למה אנשים מתפלים. כי גם כשהיינו באופוזיציה, הליכוד ויתר למפלגות האחרות, ובעצם את רוב ההתנהלות שלו באופוזיציה הוא עשה לפי הדרישות של המפלגות האחרות.
אז חבר הכנסת דוד ביטן, תשמע, כשאתה שומע שהליכוד מוותר ומוותר ומוותר, ואתה בעצמך אומר, אין מסע ומתן, יש רק מתן, ואנחנו נותנים ונותנים ונותנים. יכול להיות באמת שנתניהו הגיע למצב שהוא מוכן לתת הכל בשביל לקבל את מה שהוא צריך בנושא החקיקה המשפטית.
זה לא נכון, כי גם חקיקה משפטית אני לא רואה שולחים לעשות. אז התיאוריה הזאת היא לא מדויקת, כי נתניהו בעצם, הוא לא מדבר על זה כמעט.
מה זאת אומרת? לא תהיה מהפכה משפטית?
אני לא יודע מה יהיה, מה? אבל נכון לעכשיו לא מדברים על זה, אתה רואה את זה גם.
זה שלא מדברים זה לא אומר שלא תהיה.
זה נכון, אבל בתכלת צריכים גם לדבר על משהו.
מי יהיה שר המשפטים?
תראה, היום למה יש הסכם קואליציוני? כל אחד רוצה שירשמו על איזה רפורמות הוא רוצה ללכת, כדי שהמפלגות האחרות יהיו מחויבים לתמוך בזה. בינתיים אני לא רואה שהליכוד מבקש משהו.
יריב לוין יהיה שר המשפטים?
אני חושב שאם הוא ירצה, הוא יהיה.
הוא לא רוצה או שהוא לא יהיה? מה זה, איפה זה עומד כרגע?
אני לא יודע, אני לא בעניין, לא יודע לשוחחתי על זה.
זהו, אגב,
איפה טעיתם? חבר הכנסת ביטן, תשמע, זה לא סוד שמאז שאני הייתי חבר כנסת, כל העולם דיבר שדוד ביטן הוא אלוף העולם במסע ומתן, ובכל פעם שהיינו נתקעים בוועדות, ויכוחים, חילוקי דעות בין מפלגות, בין זה, נפגשים בחדר של ביטן, אוכלים חומוס, יוצאים מסודרים.
וסבעים.
טוב, באמת? זה כבר היסטוריה, תקשיב.
אבל
באמת רוצים אותי במסע ומתן, זה המצב, אני לא ירוץ לעשות משהו שלא רוצים שאני אעשה. אז זה המצב כרגע, ואני לא במסע ומתן, ולכן אני לא מבקר גם.
אבל איך זה הגיע למצב שהמוציא ומביא של כל מפלגת הליכוד זה בן אדם אחד, יריב לוין? כאילו, מה, אין עוד אנשים במפלגה הזאת?
את זה תשאל את נתניהו, אל תשאל אותי. אני לא...
אני אשאל גם אותו כשהוא יעלה אצלנו, אבל...
הוא מקורב היום לנתניהו, נתניהו סומך עליו. ושלח אותו לבסע ומתן, זה דבר לגיטימי, אין עם זה בעיה.
אבל אתה אומר הוא סומך עליו, זה אומר שהוא לא סומך על אחרים?
לא, הוא סומך יותר עליו מאשר על אחרים, בוא נגיד ככה, בוא נגדיר את זה בצורה יותר דיפלומטית.
ומה איתך, אבל אתה לא מנדב מניסיונך, עצות טובות, משהו?
לא ביקשו ממנו.
לא שייך, זה לא התפקיד שלי, לא ביקשו את זה ממני, סומכים על אנשים אחרים. בסוף תראה, זה לא מסע ומתן קשה. כיוון שבסוף כן תהיה ממשלה. אם המטרה זה רק להקים את הממשלה כפי שרוצים, אז תהיה. זה בסוף יסתיים בהצלחה, ברור. אין לאף אחד אלטרנטיבה, לא לנו, לא לציונות דתית, לא לש"ס ולא לאגודת ישראל.
תגיד,
מה הדבר הראשון שאתה היית עושה במסע ומתן?
איך אנחנו נצא מזה? סך הכל צריך להבין. המשרדים עצמם זה דרך לעשות דברים. אם ייתנו לליכוד רק תפקידי שרים, בלי שבעצם נותנים להם שרים אמיתיים, מה שנקרא, שרים שיכולים לעשות משהו, אז בעצם הליכוד לא יוכל ליישם שום דבר כמעט. זה דבר שאנחנו לא יכולים להסכים לו, ובסופו של דבר אנחנו ממתינים לראות מה יצא במסע המתן הזה או במתן הזה, ואחר כך נראה מה יהיה.
אתה צופה להתמרמרות בליכוד? מאיזה מרד מטעם ח"כים מסוימים?
לא, לא תהיה התמרמרות רק מהסיבה הפשוטה, השיטה של נתניהו, ושאחר כך הוא מחלק הרבה שרים, ואז כולם מבסוטים. אבל זה לא המצב, אנחנו צריכים
מה זה שרים? שרים בלי כלום? חלולים?
אז זה מה שירצה, שרים כמעט בלי כלום, נכון? אתה צודק.
רק בשביל לקנות את השקט, את השתיקה, את ה...
זה השיטה, השיטה הזאת עבדה הרבה פעמים, היא תמשיך לעבוד גם עכשיו, זה לא דבר שאני תומך בו, אבל זה המצב, ולכן אתה לא תראה בליכוד שום מתמרמרות.
ולך הובטח משהו? אתה תקבל איזה תיק?
אני לא יכול לקבל שר, אתה יודע.
נכון, לא שר.
אני גם לא מבקש מה שאני לא יכול לקבל.
יושב ראש
ועדה רצינית.
כלכלה אולי.
לא יודע, שנגיע למצב שלי, נדבר.
אבל כמו שאתה מדבר על נתניהו, לא בטוח שהוא ירצה לתת לך משהו.
קודם כל, מה זה שייך? מה אתה חושב שמחכים רק שנתניהו ייתן? הליכוד זה לא בן אדם אחד. בסופו של דבר, נתניהו צריך לאחד את השורות בליכוד. וצריך ליצור מצב שכולם יהיו ביחד פעילים לאותה מטרה, למטרה משותפת.
ואם הוא לא יעשה את זה, מה יקרה?
לא יקרה כלום, אנחנו נתמוך בממשלה, בהקמתה ובניצחון הליכוד, וסופו של דבר הוא ראש הממשלה, הוא צריך, ואנחנו חברי כנסת.
אז אם לא יקרה כלום, הוא יכול לא לתת ולא לשלם על זה מחיר.
אין בעיה, שלא ייתן.
אתה בקשר?
אבל כשאתה שומע שאחד כמו חבר כנסת ישראל כץ, באמת בן אדם שהיה בטופ של הטופ של המפלגה, מדברים, אולי תנו לו משרד החקלאות, אולי משרד הקליטה, זה קצת אצבע בעין, לא?
הוא לא ייקח את זה.
מה זאת אומרת?
צריך להבין, אסור לזלזל באנשים. צריך לדאוג שאנשים לא שיהיו מרוצים. אלא אם רוצים באמת שהליכוד ישלוט ויצליח, צריך לתת לאנשים גם מנוסים, לא רק אנשים שהמלך חפץ בעיקרם, אלא גם אנשים שמגיע להם, שהוכיחו את עצמם, וזה ישראל כץ. אני אומר, מה שנתניהו צריך לעשות זה ליצור אחדות בליכוד ולא פילוק.
אבל ההקלטות של ישראל כץ שפורסמו פגעו בו, לא?
בוא נגיד, אם אני הייתי בקום ישראל כץ, הייתי נפגע. ואני אומר לך שזה לא בא מביבי, זה בא מאנשים שרצו לפגוע בישראל כץ. ביבי לא מתנהג ככה, הוא לא שולח מסרים לעיתונאים על מנת לפגוע במישהו.
לא, אבל הרבה פעמים נוח לו.
תקשיב, אני לא חושב שזה הוא, פשוט מאוד. ברור לי שזה לא הוא, זה מישהו שרוצה לעשות בעיות, ובעצם הוא פוגע בנתניהו. אם זה מישהו מאנשי הצוות של נתניהו, שרוצה, מה שנקרא, ליהנות מהפגיעה באדלשטיין, גם עליו שלחו יודעות כאלה, או בישראל כץ, אז בעצם הוא פוגע בנתניהו, כי זה לא נותן שום דבר לנתניהו שהוא פוגע באנשים.
בהקלטות של ישראל כץ...
נתניהו לא קולט את זה, דוד ביטן? הוא לא קולט שאותו אחד שכאילו רוצה לטובתו בסוף יגרום לו לנזק?
אני מאמין שהוא קולט את זה. אני מאמין שהוא קולט, ולכן הוא לא יתנהג ככה בסופו של דבר.
בהקלטות של ישראל כץ הוא אומר שאתה ואחרים חלק מסיעה נפרדת בתוך הליכוד.
תראה, יש בליכוד קבוצות, כמו למשל, שהם לא אנחנו, למשל, יש קבוצה של חיים כץ, מיקי זוהר ויואב קיש, שהם ביחד לכל דבר ועניין, נלחמים ביחד, דואגים אחד לשני. אותו דבר, אנחנו, דרך אגב, אנחנו מתוך יחסי ידידות הרבה מאוד שנים.
כן, אבל זה לא רק חברות, השאלה אם לנתניהו יש סיבה לדאוג מהקבוצה הזאת שלכם.
אין לו שום סיבה לדאוג, מהסיבה הפשוטה. אנחנו תומכים בממשלה, נתמוך בהקמתה, לא נעשה בעיות ולא נתנה תנאים. זה הכל תלוי בו. הוא צריך להבין שהוא צריך ליצור אחדות ולא פילוג, זה הכל.
וברגע שהוא, אחרי שתתמכו בהקמת הממשלה, ובכל זאת הוא יצפצף עליכם וייתן מה שהוא רוצה ולא מה שאתם רוצים, מה הלאה? אתה אומר אסור לזלזל באנשים.
אתה רוצה עכשיו שאני אגיד לך את כל מה שאני הולך לעשות? אז אנחנו נמצאים במסע ומתן, או במתן כרגע. נקים את הממשלה.
במתן ומתן.
ונראה איך היא מתקדמת
אחר כך. רגע, שנייה רגע. כשאתה אומר אסור לזלזל באנשים, אתה מתכוון לזה שאסור לחזור על הסיפור שקרה כמו עם גדעון סער למשל?
ואחרים?
בין השאר, גם הזלזול הזה בעצם פגע בסוף. בליכוד, ישבנו באופוזיציה, נכון? בליכוד פגע במדינה. חבל, אין צורך בזה. אנחנו בניגוד לגדעון סער לא מתכוון לעשות שום פעולה שתיצור מצב שהליכוד ייפגע. כי אנחנו אנשי ליכוד, במיוחד אני, מגיל, לא אומר מגיל אפס, אבל עוד מגיל 14 הייתי פעיל בליכוד, ולכן אני לא רואה מצב שאנחנו נעשה, או אני אעשה צעד, לא לטובת הליכוד. אבל נתניהו צריך להבין שהוא צריך להיות, הוא הראש, הוא צריך להיות זה שמאחד ולא מפלג.
אז רגע, אתה אומר שישראל קץ, אם הוא לא יקבל שר בכיר, הוא לא יקבל לא קליטה ולא חקור.
לא אמרתי, אני לא יודע מה הוא יעשה, אני לא אבא שלו ולא אמא שלו, אבל...
לא, אמרת שאם הוא יקבל קליטה וחקלאות, הוא יסרב לקבל
את התיר. אם הוא יציר לו חקלאות, אני רואה כבר נתנו למישהו. אני אומר לך, אם יציר לו הצעה על מנת לפגוע, לדעתי הוא לא יקבל.
אגב, שאתה אומר הפילוג וכולי, אתה מדבר רק פנים מפלגתי בליכוד, או גם כלפי חוץ, אתה יודע, בכל זאת יש גם, אתה יודע, אופוזיציה שמאוד מאוד מודאגת ממה שקורה עכשיו.
תשמע, האופוזיציה לא התחשבה בנו. ברור שאם שנה הם היו בשלטון, אז ככה שלא יראו קולות של נפגעים. זה לא המצב. עוד לא עשינו כלום דרך אגב, ומה יש להם להיפגע? הם מודאגים, אבל מצד שני הם לא עושים שום דבר על מנת לבטל את הדעת.
כן, אבל רעיונות כמו פסקת ההתגברות, לבטל את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו.
כל הכבוד להם, הם כל היום מתעסקים במשפט של נתניהו, כל הכבוד. שישימו את המשפט בצד. יש בית משפט שצריך לקבל החלטה. שיגידו, בית המשפט יקבע, אנחנו שמים את העניין הזה בצד, דואגים למדינה, ויעשו את מה שהם צריכים לעשות. כרגע הם פוסלים את נתניהו. מה עוד שנתניהו יעשה? שלא יקים ממשלה בגלל שהם פוסלים אותו? בעצם לא נותנים לנתניהו שום אלטרנטיבה, ולא הקלה ביותר, לעשות משהו או לאיים במשהו. במצב הזה אין לו ברירה ואין לליכוד ברירה, אלא להקים את הממשלה כפי שהיא, ולכן, נכון, שזה גורם לנו למצב שאנחנו צריכים לענות לדברים שאנחנו לא צריכים לענות, אבל זה המצב כרגע. זה
הפתרון בידיים,
הם צריכים לעשות מה שהם צריכים לעשות.
גם בנימין עבר איתך נושא קדימה, אבל אם אני הולך חזרה אחורה לחברי הכנסת של הליכוד, שממתינים לתפקידים. דודי אמסלם אמר במפורש, אם אני לא מקבל משרד המשפטים, אני נשאר חבר כנסת. אתה חושב שכך יהיה?
לא יודע, הוא עקשן מאוד. בוא נגיד כך, אם נגיע למצב מסוים, אז אני מקווה שהוא ישתכנע גם לקבל תפקיד אחר, אבל בכיר ככל שיהיה. מעבר לזה, אני לא...
הוא הגיע במקום גבוה בפריימריז.
נכון, מגיע לו. ואני תומך בזה. ותומך בו, הוא חבר שלי. אני מקווה שכשנגיע המצב שהאנשי הליכוד צריך לקבל תפקידים, אז כמו שאמרתי, נתניהו צריך ליצור אחדות, צריך להתייחס לדודי אמסלם, ישראל כץ, לדני דנון, לעוד אנשים שהם מספיק בכירים על מנת להיות חלק בעניין, ולא להתעסק בכל מיני דברים קטנים, וכל מיני דברים שאנשים נסים לשכנע אותו לעשות אותם.
תגיד לי עוד שאלה, רק אתה יכול לפתור לי את התעלומה הזאת. הרי גם יואב קיש הלך בזמנו עם גדעון סער. איך זה קרה שליואב קיש הוא סלח? משהו פה קרה, מה היה?
בגלל יריב לוין. ההשפעה של יריב לוין היא גדולה מאוד. זה הוא שכנע אותו, זה המצב.
יריב לוין שכנע את נתניהו לסלוח לקיש?
כן.
וואלה. זה מעניין.
דוד ביטן, אנחנו תכף מסיימים רק בכל זאת להתייחס לתחקיר המקור, לתמונות שנראו שם.
זה לא תחקיר, זה מחזור של טענות ישנות, שכבר עושים אותה...
אבל התמונות הן תמונות.
אני לא רוצה להתייחס לדברים האלה במסגרת התקשורת. יש משפט, את התשובות שאני אתן שם, יש לי תשובות טובות לגבי כל דבר ועניין, תאמין לי, שזה יגיע, אתם תראו את זה.
שאלה אחרונה שלי, כמה אתה מודאג באמת מההתנהלות היומיומית עם סמוטריץ' ובן גביר? בהתנהלות של הממשלה היומיומית.
תראה, אני מכיר את סמוטריץ', הייתי יושב ראש קואליציה, הוא היה חבר כנסת. זה לא ייגמר רק במסע ומתן ובדברים שהם מקבלים. יהיה לנו בעיות כל שבוע עם כל מיני הצעות חוב וכל מיני דרישות של חברי כנסת ושל שרים בממשלה. יהיו הרבה בעיות. הרבה בעיות, אבל צריכים לדעת להתמודד איתם. אנחנו נוכל להתמודד איתם אם הליכוד יהיה מאוחד ביחד, כגוש אחד, ואנחנו נוכל להדוף דברים כאלה. אם לא, תהיה בעיה.
הוא רוצה להיות במשרד האוצר, אבל עם אחריות על המאחזים, התנחלויות, מנהל אזרחי. אתה רואה את סמוטריץ' מפנה מאחז?
אני לא רואה, תקשיב, כן, אני לא רואה אותו מפנה מאחז, אבל אני אגיד לך דבר אחד מאוד פשוט. יש דברים שאי אפשר להעביר במשרד למשרד. למשל, הסמכות בשטחים ביהודה ושומרון היא של משרד הביטחון מתוך החוק הבינלאומי ושל השיפוט הצבאי. במצב הזה אי אפשר להעביר את זה למישהו אחר במשרד האוצר. אין דבר כזה. אתה לא יכול לשים את ראש אגף התקציבים שהוא יהיה אחראי על המינהל האזרחי. אין דברים כאלה. יש דברים שאי אפשר לעשות אותם גם במסגרת חקיקה וגם במסגרות אחרות. לכן צריך להבין, אחד צריך לסמוך על השני. אם זה לא המצב, אז יש בעיה, הממשלה לא תוכל להחזיק מעמד במצב הזה.
חבר הכנסת דוד ביטן, הליכוד, תודה רבה לך.
תודה רבה.
תודה, תודה רבה לך.